מהאתר של משרד הבריאות. זה המקור, מ-2011, אתם רואים פה, 12-5 או 5-12-2011, מדינת ישראל, משרד הבריאות, שקלת בריאות המחוזית חיפה, הנדון, סיכום משיבת הוועדה, מייעצת המחלות זיהומיות ולחיסונים, מיום 11-8, ב-2011, על הצגת תופעות לוואי של חיסונים ופרסומי משרד הבריאות. בעצם מדברים פה, ואגב, זה ארוך, אוקיי? אתם רואים, זה בגלל זה חשוב לעבוד עם התקציר דווקא, שהוכן, ואנחנו רגע נעבור על עיקרי הדברים בתקציר, כי אני רוצה שתבינו, תעזבו רגע את הטרלול שקורה עכשיו בחוץ, אני מדבר איתכם על 2011, אוקיי, לפני 10 שנים, תבינו את צורת החשיבה, אני חושב שזה ייתן לכם הצצה לאג'נדה, ואחרי זה מי שרוצה ללכת לחסן, רבותיי, אופו על זה, אופו על עצמכם, לבריאות שיהיה לכם, אבל אני רוצה שתראו רגע, מה קורה כאן. אוקיי, אז יש פה קישור לפרוטוקול המלא, שאגב, כמו שאני אומר, לדעתי, בוא נראה, אתם יודעים, נלחץ עליו רגע. הוא נמצא, יפה, לא הסירו אותו, אז הנה הוא פה, יופי, נחזור אחורה. אז קודם כל, אני אתן לכם את הקישור לתקציר הזה. יושב אצלי באתר, כדי שלא יוכלו להסיר. תשובה לשאלה זו, האם משרד הבריאות מסתיר מהרופאים תופעות לוואי קשות הנגמות מחיסונים? 2011 רבותיי, תשובה לשאלה זו נמצאת במכתב ישיבת הוועדה מייעצת לחיסונים של משרד הבריאות. לאללה, ציטוטים מתוך ישיבת הוועדה מייעצת לחיסונים, אני אגדיל קצת את הטקסט. מי הם הרופאים מקבלי החלטות הרשמים בישיבת הוועדה מייעצת לחיסונים במשרד הבריאות? רשימת הצעותיהם לגבי ניגוד עניינים. אלו תופעות לוואי קשות של חיסונים מצונזרות באתר משרד הבריאות, דוגמאות לצנזורה. האם הרופא הממוצע אינו מבין בחיסונים, כפי שטוענים במשרד הבריאות, ושאלות מטרידות עולות מתוך המסמכים שראינו. לא נעבור על הכל, אבל נעבור על עיקרי הדברים, בסדר? ציטוטים מתוך מכתב ישיבת הוועדה המייעצת בנושא חיסונים של משרד הבריאות, הציטוטים מגלים כי, אגב, הציטוטים לא הוצאו מהקשרם, אלה ציטוטים אמיתיים והם בהקשר. משרד הבריאות מסתיר מידע על אודות תופעות לוואי הנגרמות מחיסונים מהרופאים, המטפלים וכן מההורים. משרד הבריאות טוען כי הרופא המטפל הממוצע, בין אם הוא רופא משפחה או רופא ילדים, אינו מבין היטב בחיסונים. ציטוטים, הנדון, סיכום ישיבת הוועדה, פרופסור שין רישפון, אין דרך פשוטה להסביר להורים את חילוקי הדעות המורכבים בספרות המדעית. ציטוט מפסק הדין של בית המשפט העליון, אין ההורים כשירים להחליט ואינם צריכים להחליט החלטה פרטנית על קבלת החיסון על ידי ילדם. הסיכון של החיסון, טוב, זה חיסון ספציפי, אוקיי? גישת חוק זכויות החולה, להסכמה מדעת מעמידה שאלה עם קביעת בית המשפט העליון, תחול גם היום. אנחנו רואים שכל המעמד של הפסיקה הזו מתערער בגלל אג'נדה נאצית. למשל, לגבי חיסון כל כך בטוח, אגב, אין חיסון בטוח ואין חיסון יעיל, לא קיים בעולם. עוד פעם, תקלו עליי. לא קיים בעולם חיסון בטוח או יעיל, לא קיים. אחד, לא קיים. אף חיסון לא נבדק אל מול פלסיבו. אחד, לא נבדק אל מול פלסיבו. עוד פעם אני אגיד את זה, הורים יקרים, אנשים יקרים. אין אף חיסון, בכל ההיסטוריה של החיסונים, אף חיסון לא נבדק אל מול פלסיבו. מה זה אומר פלסיבו? מים מזוקקים, או אינפוזיה, או סתם מים, אוקיי? שמזריקים למישהו מים, והוא חושב שהוא קיבל חיסון, זה פלסיבו. ומזריקים למישהו חיסון, או תרכובת רעילה, שקוראים לחיסון, ורואים את התוצאות, ומשווים בין זה לבין זה. אף לא ניסוי אחד כזה נערך בכל שנות מדע החיסונים, האובייקטיבי, לכאורה. אף לא אחד. כל המידע שאתם מקבלים לא מבוסס על ניסוי מול פלסיבו. תבינו, זה א' ב' של בדיקות מדעיות, אוקיי? של מחקרים מדעיים. לעשות אל מול פלסיבו. בואו נחזור. למשל, לגבי חיסון כל כך בטוח, כמו חיסון נגד דלקת כבד B, רשם היצרן, שזה אגב, אם אני לא טועה איזה צהבת, נותנים אותה בגיל יום, בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא רוצה לטעות, אבל רשם היצרן תופעות לוואי שפורטו בחצי עמוד, מצב שעלול להרתיע מטפלים ומטופלים מלהמליץ על החיסון או לקבל אותו, והם לא רוצים להרתיע, הרי הם רוצים שאנשים יקחו את זה. עורך דין מם סטוביצקי. הוגשו עשרות רבות של תביעות על סיבוכים נורולוגיים קשים ממרכיב השאלת שבו, ביניהם נכויות קשות ביותר ופיגור שכלי. בתביעה אחת על נכות מלאה עקב קבלת DTP נטען שהאחות התרשלה בכך שלא שאלה במפורש את ההורים לפני מתן המנה השנייה של החיסון, אם לילדה היו פרקוסים אחרי קבלת המנה הראשונה. האחות הסבירה שקיבלה הדרכה שאין לשאול את השאלה במפורש, שמה תהה זו שאלה מנחה. היא שאלה שאלות אחרות על תסמינים אחרי קבלת החיסון. משרד הבריאות טען שהייתה זו התנהלות נכונה. לעומת זאת, בית המשפט סבר שעבור מחלה כל קשה יש צורך בבירור יותר ספציפי של תופעות הלוואי שאולי אירוע אחרי קבלת מנת חיסון קודמת. סעיף 11 פרק על החיסון המשולש, תדריך חיסונים של היום, קובע, אם היו תופעות לוואי, יש לברר אילו תופעות לוואי, אורו, נעזור בזה, אוקיי? בואו נעזור בזה. חייבים להציב, פרופסור ריש דגן, חייבים להציב גבול מסוים למידע הנמסר. מה פתאום שיתנו להורים את כל המידע? לא רוצים להטריח אותם, לא חבל. עודף הסבר יוצר עיוותים. יוצר גם שאלות שהם אולי מעדיפים לא לענות עליהם. זה הנושא לדיון היום. אין עוררין על כך שיש לספר על תופעות הלוואי של החיסון. וואו, זה גדלות נפש. אך השאלה מה לעשות ברשימה מצטבר של תופעות הלוואי. FDA מחייב את היצרן להוסיף בלון המידע על החיסון כל מידע שהתגלה במהלך הניסוי. השאלה האם על משרד הבריאות להעביר להורים את האלון הזה כמו שהוא? התשובה שלהם אגב בקטרה לא. יש לצנזר. דורך א' אניס, דוקטור א' אניס, באנגליה יש הבדל בפירוט תופעות הלוואי בין מסמכים המיועדים לאנשי המקצוע לבין פירוטן לציבור הרחב. אגב, תראו, בכל תרופה, בכל חיסון, יש אלון לצרכן ויש אלון לבעל המקצוע, לרופא. לרוב מתייחסים בהם לתופעות ששכיחותן 1 ל-100,000, חלקן אינן מוזכרות כתופעות קשות במסמכים שלנו. בקיצור, יש תופעות הלוואי שלא מוזכרות בגלל השכיחות הנמוכה שלהם או הגבוהה שלהם. פרופסור שין רישפון, מתוך המצגת של דוקטור אניס, ברור שאין להעתיק את אלון היצרן כמו שהוא, ואין לתת פירוט נפרד לכל חיסון של כל יצרן שונה. ברור, ברור. פרופסור שין רישפון, אני מציע שהדיון יתמקד בעיקר בחיסוני השגרה, שהם חיסונים ציבוריים. לי ברור שאין להעתיק כמות שהן את אלון היצרן. דוקטור אניס, מסכימה שיש צורך לעבד את אלון היצרן. האם יש להשאיר תופעות נדירות? פרופסור דגן, אין לרשום את כל התופעות שרשמו כל אחד מיצרני MMR, אחד מתפקידי משרד הבריאות הוא לשווק את החיסונים השגרתיים. עוד פעם, אחד מתפקידי משרד הבריאות הוא לשדק את החיסונים השגרתיים. כדי לא לחבל בתפקיד זה עליו לנסח את המלצותיו תוך נטילת סיכון משפטי מסוים. סיכון זהו קטן עם הרצות מבוססות על דעת מומחים. אוקיי. סיכון של 1 למיליון אינו מוכח אף פעם כקשור לחיסון קשר סיבתי, וככלל אין להזיר מפניו. פרופסור דגן, הדבר דורש שנסביר למה לא ציינו את תופעות הנדירות ביותר מוזכרות באלוני הצרן. זה דורש מאיתנו לקבל אחריות על כך, כמו בכל קבלת אחריות לסיכון מסוים בכך לתביעות נגד המשרד. דוקטור אניס, גם רופאי הילדים לא תמיד יודעים מספיק על חיסונים. פרופסור דגן, הרופא המטפל הממוצע, בין אם הוא משפחה או רופא ילדים, אינו מבין היטב בחיסונים. תכלס כי לא מלמדים אותם על זה. פשוט אומרים להם, זה מה שאתם נותנים. זהו. לפיכך יש לחלקם נטייה לומר להורה, אל תחסנו, זו מחלה נדירה, לא ראיתי כמוה, מכאן שהמידע לרופא ולהורה רצוי שיהיה דומה. דוקטור פלדרז, העתקת אלון היצרן כמו שהוא אינה מידע על רצינות ויש דווקא יותר סיכון לתביעות, על משרד הבריאות לכתוב את המידע מתוך פרשנות שלו. להזכירכם, היום משרד הבריאות מעסיק את פרופסור חצי פנים עם הפרשנויות שלו לבריאות. או שומע לביל גייטס עם הפרשנויות שלו לבריאות. אגב, לא הוא ולא חצי פנים הם רופאים. הלאה. פרופסור שין רישפון, חובתנו להגן על החיסונים מפני המידע המיותר והמתה הזה. חובתנו להגן על החיסונים. אני עכשיו, תראו איזה יופי, איזה יופי, זה העולם של היום. תראו, אני כותב, פרופסור שין רישפון. חובתנו להגן על החיסונים מפני מידע מידע מקור אתם יש את זה. כן, אנשים יחשבו, יגידו, מה אתה מטה אותנו? חשבנו שזה על חיסוני קורונה. לא, אבל זה האג'נדה, מה שאתם קוראים פה זה האג'נדה, זה השיטה שבה הם עובדים, זה השיטה, הם מסתירים מידע, כי אחרת ברור שיתפסו אותם עם התחתונים למטה. פרופסור א' לבנטל, יש שאיפה בעולם לקונסנזוס עולמי, מספיק מתן מידע מדורג ומתאים להורים ולרופאים, ומתן אפשרות להם לגשת למידע הבסיסי. תודה באמת. פרופסור דגן, בצרפת התגלתה בעיית מקובלות החיסון נגד דלקת כבד בי, שלא התעוררה במדינות אחרות. תבעו בה את המדינה על תופעות לוואי שלא קיימות, והפסיקו לחסן. מתוך אווירה ייחודית זו מוציאים בצרפת את ההמלצות לחיסון. פרופסור רישפון, משפטי המפתח שנאמרו עד כה בנושא הם. פירוט תופעות הלוואי ושיעורן אינם צריכים להילקח ישירות כמו שהן מעלון היצרן, אלא יש לאבד אותו. העיבוד דורש נטילת אחריות מסוימת שעימה יש סיכון בתהליך הניסוח. אין צורך לכוון עצמנו ליעד שלא יהיו תביעות, כי תביעות יהיו תמיד. אז מה למדנו? הרופאים אינם מבינים בחיסונים, כולל רופאי ילדים ורופאי משפחה. משרד הבריאות מסתיר מהרופאים את תופעות הלוואי של החיסונים, במיוחד את התגובות החמורות. משרד הבריאות מצנזר את רשימת תופעות הלוואי המופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, זאת מטרה להעלות את התופעות השליליות מדיעת ההורים והמטפלים. ואחיות מקבלות הנחיה לא לשאול במפורש את ההורים, האם היו פרקוסים בעקבות חיסון קודם, עולות השאלות. לטענת משרד הבריאות, הרופאים לא מבינים את החיסונים, וכן תופעות הלוואי מוסתרות מהרופאים באופן מכוון על ידי משרד הבריאות. אם כאן למי הציבור יכול לפנות על מנת לקבל חוות דעת רפואית בנושא חיסונים, על מי נוכל לסמוך לקבל מצות חיסונים, אולי על גליה רב? האם לסמוך רק על קומץ קטן של רופאים במשרד הבריאות אשר לרובם ניגודי עניינים? מי הם הרופאים מקבלי החלטות היושבים בישיבות הוועדה המייעצת לחיסונים במשרד הבריאות? משתתפים בישיבות הוועדה המייעצת לחיסונים במשרד הבריאות. בואו נעשה כדבר. בואו נעשה, שנייה אני מקטין. נגדיל. רבותיי, אתם רואים כרגע פחות או יותר. סייב. בואו נאמר עוד יש פה. קטין. קטין. מורו. שנייה. עוד תמונה. סייב. כן, ויש שם קישורים. אז בואו רגע נעבור על החבר'ה האלה, אוקיי? אז פרופסור יוד בורנשטיין, יש לו ניגודי עניינים, השתתף בניסוי חיסונים של מרק וגלקסו סמית קליין. פרופסור דגן, קיבל קרנות מחקר מחברת פייזר, דמי מרצה ודמי ייעוץ, ביצע מחקר על חיסון, כסף קרנות מחקר מגלקסו סמית קליין, דמי ייעוץ ממרק, ייעוץ מנוברט. רבותיי, הם יושבים בוועדת החיסונים, ומחליטים מה אתם תדעו, הם מקבלים כסף מחברות תרופות, ניגודי אינטרסים בולטים, צריך לתבוע כל אחד מהם תביעה אישית, מקצועית, ייצוגית, ולהעלות אותם על טיל ולשלוח אותם לכלא. לפחות, אם הם לא הודו בניגודי אינטרסים, אז לכלא, ואם הם הודו בניגודי אינטרסים, אז כמובן לפטר אותם, לתבוע את משרד הבריאות על כך שיעסיק רופאים בניגודי אינטרסים, וכמובן לחשוף את ערוותם בציבור. פרופסור גרינברג מחברת פייזר, קרנות מחקר, גלקסו סמית קליין, קרנות מחקר, מרק, מתן ייעוץ, קרנות מחקר, אסטרזניקה, מתן ייעוץ, וכן הלאה וכן הלאה. פרופסור סומך מאסטרזניקה, אנון קלר, חברת פייזר, דמי הרצאות ודמי ייעוץ, MSD, די וולף, חברת מרק, מדי אימיון. דוקטור אניס, השתתפות מחקר במימון גלקסו סמית קליין, סנופי פסטר, פרופסור אפרת, דוקטור בליצר עומד בראש מכון כללית למחקר, המכון קיבל מימון למחקר התחלואה בדלקת ריאות מחברת פייזר, המכון קיבל גם מימון מחברת מרק. איתמר שליט, קרנות מחקר מבייר, מחבר הנהלה בנאסווקס, ייעוץ מטרה פיקסי ביו, שיתופי פעולה במחקר עם גלקסו גרופ, אלי לילי, וכן הלאה וכן הלאה, רשימה פה די ארוכה. פרופסור מנדלסון, השתתפות במחקר של MSD, וסנופי פסטר, השתתפות במחקר, ואיתמר גרוטו, השמנמני, השתתפות במחקר של MSD, והשתתפות במחקר של סנופי פסטר. יש כאן קישורים. מרבית הופעות הלוואי של חיסון חצבת, מופיעות באלון היצרן, אינן מופיעות באלון משרד הבריאות. אוקיי? דלקת בכלי דם, דלקת בלבלב, סכרת, טרומבוציטופוניה, ארגמנט, אימוזפן, דלקת בעמוד השדרה, סמונד גיליון ברן, נורופתיה פריפרית, דלקת המוח, דלקת קרום המוח, חיסון צהבת, בי. תופעות הלוואי של חיסון צהבת בי המופיעות בלון היצרן, אך אינן מופיעות ברשימת באתר משרד הבריאות. כל אלה מצוזרים, אוקיי? על ידי האנשים האלה, כל תופעות הלוואי האלה מצוזרים, אנשים לא יודעים, הורים לא יודעים למה הילדים שלהם נפגעו בחיסונים. זה לא כתוב. הילד התחיל לפרקס, ולא כתוב פרקוסים. כי צנזרו את זה. והורים נופלים בפח ומאמינים לתעמולה השקרית שחיסונים בכלל, עזבו אתכם קורונה, חיסונים זה ההמצאה המדעית הכי טובה, אולי אחרי פלואוריד, שזה פסולת תעשייתית שמוחדרת לנו למים. אז זה המדע, רבותיי, המדע הרפואה, המדע הבריאות משקר לכם בפנים כבר שנים, ומי שיתעורר לזה רק בחודשיים האחרונים או בשנה האחרונה, אשריכם, אני מקווה שהתעוררתם ולא תחזרו, אפילו לא לנקר בשמירה, כי אני על המשמר כבר 12 שנה ואומר את האמת הזאת, חיסונים זה המצאה מצוצה מאלף לילה ולילה, אין דבר כזה, אין חיסון בטוח, אין חיסון יעיל, אין חיסון שנדבק לנו פלסיבו, כל המדע על חיסונים הוא שקרי, והוא מגיע מאג'נדה נאצית שרוצה מצד אחד להיפטר מחומרים רעילים שמיוצרים במפעלים השונים של אותם תאגידים, ומצד שני להזריק לכם חומרים כדי לפגוע בכם, כדי להפוך אתכם לתלותיים במערכת. היום עם הקורונה זה כבר סיפור שונה, זה חיסונים שממש, או זריקות, שממש עלולות לפגוע. הלאה, רק נסיים את המסמך, אז הפרעות שינה, הקטוצים בגפיים, הפרעות נפשיות, ירידות בלחץ דם, פריחה, אורטיקריה, דלקת קום במוח, תסמיני שפעת, דלקת במוח, התפתחות הרשת נפוצה, תסמונת גילם ברשת, שיתוק, פרקוסים, דלקת בעמוד השדרה. רבותיי, חיסון צהבת בי. ככה, אלה שתי דוגמאות, אוקיי, זה לגבי החיסונים. האם הרופא הממוצע אינו מבין בחיסונים כפי שטוענים במשרד הבריאות, המצב בשטח? האם אתה ממליץ למטופלים שלך להתחסן על פי המלצת משרד הבריאות? כן. לא. אפס חוץ. האם קראת את עלוני היצרן של החיסונים עליהם אתה ממליץ? לא. האם קראת את פרסומי המאמרים המתארים את הניסויים הקליניים של החיסונים עליהם אתה ממליץ? לא. 100%. האם קראת מאמרים בנושא, אגב זה 12 רופאים, אתם רואים, רואינו 12 רופאים התמחויות שונות, ולהלן התשובות שלהם. האם קראת מאמרים בנושא חיסונים בספרות המקצועית, הרפואית המקצועית? לא. האם אתה יודע כי חיסונים מסוימים מכילים פורמלדהיד אשר אינו חומר מסרטן? לא! האם אתה יודע כי חיסון המכיל פוליסורבט 80 גורם לפתיחת מחסום דם במוח ודם שאייה? לא! האם אתה יודע כי החיסונים עליהם אתה ממליץ מעולם לא נבדקו לקרצינוגניות יכולתם לגרום סרטן, סרטן, מה שנקרא סעיף 13 בעלון יצרן? לא! האם אתה יודע שמעולם לא נבדקו חיסוני התינוקות לבטיחות מול פלסיבו? לא! האם אתה יודע שלחיסון החצבת תופעות לוואי של דלקת קשה במוח? לא! אלה הרופאים שממליצים לכם, הורים, להזריק חומרים לילדים שלכם. הידעת שהרופא ממליץ שלך ממליץ לך להתחסן מבלי שקרא את אלון היצרן, מבלי שקרא ספרות מקצועית בנושא, רק מתוך אמון במשרד הבריאות אשר מסתיר ממנו תופעות הלוואי, כפי שראינו במסמך הזה ובמסמך השלם של הישיבה מ-2011. שאלות מטרידות עולות מתוך המסמכים שראינו, האם זה אתי להסתיר מידע מהרופאים? האם הולכת הרופאים שעולה לו מהלך ראוי? האם זה יתי להסתיר מציבור ההורים את תופעות הלוואי של החיסונים? כיצד ניתן לעקוח את תופעות הלוואי של החיסון? אם הרופאים וההורים לא יודעים מהן תופעות הלוואי, ובעקבות כך לא מדווחים על תופעות הלוואי, יכולה להיות קשורה לחיסון? כיצד נדע את התועלת של, אם התועלת של החיסון עולה לנזק? אם התועלת של החיסונים לבריאות הציבור כל כך גדולה, מדוע מפחד משרד הבריאות לומר את האמת לרופאים לגבי תופעות הלוואי? זה כמו שאני אשאל בצורה אחרת. אם החיסון הקורונה כל כך טוב, למה משלמים לנו בשביל לקחת אותו? למה נותנים כסף ופיצות וגלידה וכל מיני הבטחות שווא מטופשות וגועליות בשביל שיקחו את החיסון? למה מפחידים אותנו עם מגפה כדי שאנשים ירוצו לקחת את הזריקה הזאת? אם היא כזאת טובה, קחו את הזריקה, היא תגן עליכם, לא? ויש את הפתרון. אבל מסתבר שזה לא בדיוק כך. האם ראוי כי קומץ רופאים בעלי ניגוד עניינים וקשרים כלכליים עם חברות התרופות המייצרות חיסונים יחליטו החלטות גורליות לגבי בריאות הילדים בישראל וישאירו את כל שאר הציבור, הרופאים, המטפלים בחשיכה לגבי השפעותיהם האמיתיות של החיסונים? אם כך, זה היה תקציר, האם משרד הבריאות מסתיר מהרופאים תרופות לוואי קשות הנגרמות מהחיסונים? ורבותיי, תגדילו את זה פי 100 אלף לכל מה שקשור עכשיו לטרלול הנוכחי שנקרא קורונה.